אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואנחנו מבעירים פה אש זרה חגיגית. אנחנו נכנסים לשביעי של פסח, זה הרגע שבו מבחינת התודעה היהודית עומדים לחצות את ים סוף, חוצים אותו, וזה הרגע שבו, אני אשתמש במילה אז שרים. עכשיו שרים, אחרי שחוצים את ים סוף. אנחנו עדיין לא במקום של לשיר אחרי שחצינו את ים סוף. אני מדבר כמובן על הזמן הישראלי שאנחנו נמצאים בו. אבל מן הצד השני, אני כל הזמן חושב על זה, ששירת הים היא שירה שבקעה מתוך החורבות, ואולי נכון לדבר עליה בזמן הזה, ואני לא לבד כאן כדי לשיר את השירה הזאת. איתי חוקר הספרות העברית, המשורר, ואני מוכרח לומר גם חבר, עומר ולדמן. שלום עומר.
שלום נדב, בעיניי חבר לפני הכל. זאת האש הכי מקומית שאני יכול לחשוב עליה.
אתה יודע, אבל זה גם אחרת, כי החברות שלנו, צריך לומר את האמת, היא התחילה כן. סביב שירה.
נכון.
וזה מה שהוביל אותנו לחברות הזאת. אני לא יודע אם חברות יכולה להחזיק על שירה בלבד, אבל יפה להתחיל אותה בשירה.
דרך הכי יפה להתחיל, בעיניי, הכי רומנטית.
ואתה גם מוציא ספר חדש, ממש בימים אלה,
כן.
יצא לאוויר העולם, פרקי תהילה, שאני חושב השם הזה כבר מעדעד לאנשים איזושהי שירה תנכית, כן, כמובן תהילים, אבל בספר הזה זה ממש לא רק, ואנחנו עוד נדבר על הספר הזה שקרוב לליבי מאוד. אבל קודם כל שירת הים, זה הרגע שבו אנחנו נמצאים בזמן היהודי, נקרא לזה כך. זו השירה, למעשה, אני חושב צריך לומר, הכי מפורסמת. מן המקרא, מחמשת חומשי התורה, היא שירה שבכל שבוע בשבתות חוזרים עליה בבתי הכנסת. היא שירה שכאשר קוראים אותה בשבת, זו שבת שירה, וכאשר היא באה לנו בפסח, אז נוהגים לרדת אל חוף הים או אל מקווה מים ולשיר אותה, כלומר היא תופסת איזשהו מקום נורא מרכזי. ואני מנסה לחשוב לעצמי תמיד מה בין השירה הזאת, שהיא מתוארת כאיזה טקס המוני, עם שלם ששר יחד. יש שם גם את ריקודיה של מרים עם אנשים, איזשהו אירוע כזה מתפרץ של רבים עם תנועה ועם קול, מה בין זה לבין הדימוי שיש לנו היום על המשורר שיושב, אני לא, כבר לא בעליית הגג, אבל אולי מול הלפטופ וכותב את השירה שלו. איפה אתה מוצא את עצמך מול שירת הים?
תראה, הדימוי, באמת כשאני חושב על זה, וזה דימוי שהעסיק כמובן המון המון קוראים וגם כותבים לאורך ההיסטוריה, איך נאמרה שירת הים, למי נאמרה שירת הים, ויותר מזה, אתה נגעת בזה עכשיו, וזה מגרה אותי עוד יותר, להתחיל בסוף, איך נאמרה שירת מרים, כי שירת מרים, יש לה עוד איזשהו רובד תקדימי, אפשר לקרוא לו ככה מהבחינה הזאת.
צריך לומר, קודם כן, כל יש אז ישיר משה, כן. שזאת שירת הים, ואחר כך גם יש שירה שהיא שירת מרים.
שהיא פסוק, היא שירה שהיא פסוק, אנחנו לא יודעים אם נאמרה אחר כך כל השירה, בשלמותה, שירה שקראנו ממש שנייה לפני כן, ולמי היא נאמרה? האם נאמרה רק לנשים? האם נאמרה לעם? ויש על זה, יש על זה ויכוח, יש על זה דיון. ואני אומר תקדימי, כאילו, אני חושב שאין למיטב ידיעתי שירת אישה לפני שירת מרים בתנך, ועם זאת, עם החשיבות, עם ההבלטה, מדהים אותי הניגוד הזה, אפשר לומר, בין ההבלטה הזאת של שירת מרים, לבין מה שיש בה בפועל, כלומר, יש בפועל פסוק, והפסוק הוא חזרה על אותה הוראת השירה שנאמרה בתחילת השירה. וזה נורא נורא מעניין אותי, אתה יודע, כלומר, נותנים את ההבלטה הזאת, נותנים את הפוקוס הזה, ובסוף זאת חזרה. כאילו, מה נותנת לנו ולטקסט, ההבחנה הזאת, שאנחנו קוראים בין שירת מרים לשירת הים, כשהמסר הוא לכאורה אותו מסר.
אתה בעצם מכוון לזה שנאמר לנו, ותן להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים.
בדיוק.
אלה מילים שכבר נאמרו לנו קודם, כלומר מרים חוזרת על שירת משה.
כאילו יש פה מעגל שנסגר, אבל הרטוריקה שלו כאילו אמורה להיות אחרת לגמרי. כלומר, למה זה חשוב לנו שנדע שמרים אחר כך בנפרד זה הדיבור שיוצא ממנה, ובוב, כן.
אולי זה בא לומר, אני חושב לעצמי שיש פה איזה ריקוד, איזו התמסרות כזאת, זה לא ערב שירה כמו שאנחנו רגילים לו, שמשורר עולה, קורא את שירו, יורד, מזמינים את המשורר הבא, אלא יש פה איזו התרחשות של שאלה ותשובה.
כן.
משה שר, מרים עונה לו, חוזרים על אותם מילים, כי זה איזה מין טקס כזה.
כן, באופן כללי, פרייזינג של הדבר הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כלומר, יש פה גם
המסגור.
אולי... המסגור. כן, המסגור, לא המסגור, אלא הוראות הבמה, מה שנקרא, של שירת הים. איך אנחנו קוראים את שירת הים, אגב, גם היום וגם במקור, כלומר, אם נגיד החזרות, החזרות המרובות, שהן חזרות טבעיות לשירה באופן כללי, בתוך השירה, כלומר, ימינך אדוני, ימינך אדוני, מכמוך, מכמוך, כלומר, האם זה הקהל, האם לבני ישראל שאמורים להגיד את זה, להיות הד לדברי משה ואחר כך לדברי מרים, או שמשה אומר הכל, ואחר כך מרים, כלומר, מה? איפה הדיאלוגיות פה? איפה הדינמיקה שבין משורר לקהל, בין מנהיג לבין העם, בתוך השירה, זה גם משהו שנשאר לא לגמרי סגור, אני חושב.
בעיקר אני חושב שאתה מנחיח פה את העובדה שאנחנו היום, כשאנחנו מדברים על שירה,
כן.
אנחנו התרחקנו מאוד מאיזשהו מימד שהכתוב בספר שמות, שם שירת הים, מצביע לנו עליו ששירה היא דבר שקורית באיזשהו אופן ספונטני לאנשים רבים. זה קצת מזכיר לי את כל התיאורים האלה בימי הביניים של תופעות של אנשים פתאום ביחד מתחילים לרקוד בריקודים משונים. זה מה שקורה לנו כאן, וזה גם מתואר כאיזו שירה שעולה מאליה, כלומר הים נקרא, ובאיזו תגובה טבעית, הם לא הלכו לחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית או באוניברסיטה אחרת.
וטוב שכך, חסכו לעצמם זמן, שמע.
באמת, באיזו אופן טבעי. נכון, באופן טבעי יש להם, אבל מה שמעניין, הדחיפות
כן.
היא לשיר.
יותר מזה, אז ישיר, כשאתה התחלת שם, אז ישיר, יש איזה דיון, אתה יודע, במדרשים, במחילת, האם אז וישיר, החיבור הזה, זה לשעבר או לעתיד לבוא, ויש כאלה שאומרים, בזמן החצייה ממש נאמרת השירה הזאת, כלומר, הם, מבחינתם חשוב להם להדגיש את הדחיפות, שבזמן חציית הים נאמרת שירת הים, וזה מדהים בעיניי. כלומר, הצורך הזה לומר שירה ולחלוק אותה וליצור אותה יחד בדיבור, דיבור שלא ברור אם הוא דיבור של יחיד או דיבור של רבים, או דיבור של יחיד שמתיימר להיות דיבור של רבים בתוך המעשה הזה.
אז אני רוצה באמת לפתח רגע את העניין הזה של אז ישיר משה, כי אני חושב שהפרשנות המדרשית היא מאוד מעניינת.
כן.
הפרשנות המדרשית אומרת, זה בעצם איזשהו רמז לעתיד לבוא. אז ישיר משה, זה גם מה שקרה בים, הם שרו בים. אבל זה אומר שהגאולה כולה תהיה בשירה. עתידין ישראל לשיר שיר חדש, מי שאני חושב פיתח את הרעיון הזה יותר מכולם, הרבה מאוחר מהמדרש, זה רבי נחמן מברסלב, שמבחינתו הגאולה תבוא דרך שיר חדש, ובמגילת הסתרים שלו, המשיח הוא מין איזה משורר, זמר פולק שמסתובב ממקום למקום, ועם המנגינות שלו אוסף את המון האדם לגאולה. וזה דבר מדהים בעיניי, שבעצם היכולת לשיר, יש בה משהו גואל. מציירים כבר מהמקום הזה, אם נדע לשיר, נוכל להיגאל.
כן, אתה יודע, ישר לוקח את זה למקום כאילו פרקטי, כאילו נאיבי, לא יודע מה יותר, שמה קוראים שירה היום, הייתה מנחה את ההנהגה שלנו. נראה לי שמאז איתן קבל היה יור ועדת הכלכלה, היה פותח את הוועדות עם הקריאת שירה שלו, לא היה כזה מקום לשירה.
אני חושב ששנינו הגענו ל...
שכן, הגענו, נקלענו לסיטואציה, מה שנקרא.
נקלענו לסיטואציה, איתן קבל קרא שירים שלנו בפתח ועדת הכלכלה. אבל אתה יודע, נאמר, דוד בן גוריון, אנחנו יודעים את זה, קרא שירה עברית.
כן.
קירה היטב, וגם היו משוררים בכנסת ישראל, אני חושב לורי צבי גרינברג.
כן, כן.
המקום הזה הוא נהדר לחלוטין היום. אני עוד זוכר שראשי ממשלות היו משתתפים,
כן.
יושב ראש הליכוד היה נוהג להשתתף בהזכרות לאורי צבי גרינברג.
כן.
זה כבר לא קורה, כלומר איבדנו את המקום הזה, אולי זה יצייר את המנהיג כשייך לאיזו מין אליטה שכבר רוצים להתרחק ממנה. אבל הדבר המדהים...
כזה, אתה יודע, כן.
כן, הוא איזה מין...
מרחף כזה.
מרחף, מה הוא מתעסק בשירה? מי שמתעסק בשירה ידע לדאוג, כן, ליום שאחרי.
אתה עדיף לקרוא צ'רצ'יל, או לומר לאחרים שאתה קורא צ'רצ'יל, זה מה שעד...
אבל מהמקום ההפוך, משה, שזה מדהים למשה יש את כל התפקידים במקרא.
כן.
הרי הוא גם הנביא, והוא גם המשחרר העבדים, המצביא, הוא גם השופט, כלומר הוא מייסד מערכת המשפט, ופה נאמר לו, הוא גם משורר. אז ישיר משה, מדגישים לנו שזה נבע ממנו, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ספונטני, זו הייתה שירה שכל העם מצטרף אליה, אבל אם יש משורר, אם אתה יודע, אם חותמים של מי השירה הזאת, בסוף השירה הזאת היא שירת משה. כלומר, משה בין התפקידים שלו הוא גם משורר, זה הכרחי למנהיג.
זה מדהים, באמת, זה... עכשיו כשאתה אומר את זה, אני לא חשבתי על זה ככה. אם כי שוב, אתה יודע, באופן כללי, אם אנחנו חוזרים, מתעכבים על כל מילה במבנה של התחלה של שירת הים, קודם כל, אז ישיר, הדואליות הזאת, וגם משה ובני ישראל, הישיר, שעון המקרא, הרי כאילו, כשהפועל פותח, אז הפועל הוא בצורת יחיד. עדיין אנחנו לא יכולים להכריע אם זה משה או משה ובני ישראל.
כן, הגבולות כתוב, הם... אז כן. ישיר משה ובני ישראל, ואפשר לומר שהישיר, יש פה, הרי יש פרשנויות כאלה, שכשאתה כן. רואה את המילה בלשון יחיד, זה כאיש אחד בלב אחד. כלומר, הייתה איזו סימביוזה
כן.
בין משה לבין העם, אבל גם ברור שמדגישים אותו כאן. זה מזכיר, אני חושב, אולי כל מיני טקסי שירה כאלה, עתיקים, כל מיני מקומות, ביוון העתיקה, שיש בהם משורר וקהל, יש איזה מימד תיאטרלי כן. בעשייה של השירה. ואני אגיד משהו כזה, אתה כמשורר היום, ובאמת שנינו נזכרנו יחד באיזו שיחה שנערכה ברשות השידור לפני יותר מ-30 שנה, כן. ירון לונדון משוחח עם יהודה עמיחי ושולמית אליצור על שירת הים, ועמיחי אומר, אנחנו התרחקנו מן השירה הזאת, זאת אומרת, מבחינתו, כן, פסוק מהנביא, שהוא לא שירה מוגדרת מבחינת הצורה, כן. פסוק מהנביא שהוא מין שירה בפרוזה, הוא שירה שהרבה יותר מתאימה לנו בזמננו, כבני אדם מודרני, משירת הים, יהודה עמיחי אומר את זה במפורש. אבל אני אומר, אולי אנחנו מפסידים משהו. בזה שאין לנו את היכולת הזאת לאיזה שירה שאפשר, שהשירה העברית ממש תהיה משהו שאפשר לרקוד. ולא רק הדבר הזה שיוצא מהלפטופ אל ערב השירה שבו אתה קורא לקהל מועט, לתוך המיקרופון ואז הולך הביתה.
כן.
יש איזה משהו שהפסדנו כאן.
שירת הים היא שירה מז'ורית. ואנחנו התרחקנו מזה, לא משנה כמה מהפכות, כמה רוויזיות ניסו לעשות פה בשני העשורים האחרונים נגיד. עדיין זה נראה לנו קצת פתטי מדי, עם כל הכוח, עם כל הצג. אתה אומר הצג, אבל גם להצג אתה נמשך היום, אולי באופן טבעי, אולי זה כוח, איזו גברות, אם לנקוט את אוצר המילים שלו, אבל זה לא טבעי, לנימה שלנו, הדיבור שלנו, זו הערצה אולי, או משיכה, שיש בהן ריחוק, מה שאין כן עם עמיחי, ואני חושב שהעדפה שלו, היא במובן מסוים, גם העדפה של רבים, מאלה שקוראים שירה היום, שבכלל תוכלים לקרוא שירה היום.
אבל אני תוהה, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה מזה, האם אנחנו לא מפסידים איזשהו יסוד, זאת אומרת, אורי צבי גרינברג, במאה ה-20, הוא עדיין מי שמשמש איזה גשר ברור, כי הוא מנסה לכתוב שירה, בחילי ממש של נביא.
כן.
אתה ממש יכול לראות שירים שלו שכתובים בצורה של נבואות מקראיות. וברגע שאנחנו מפנים את הדבר הזה הצידה, בסופו של דבר אנחנו, אני חושב, מאבדים משהו, איזושהי רוח גבית ענקית, שנמצאת בתוך המקורות שלנו, בתוך השפה שלנו. אני חושב שכל מי שקורא את שירת הים, בין אם הוא מבין כל מילה, בין אם לאו, הוא מרגיש שם את העוצמה של הדבר הזה. זה אירוע עוצמתי.
כן, אתה יודע, אני נזכר עכשיו בהזמנות לחתונות של דוסים, שתמיד נפתחות במילים בשבח והודיה. נכון, זה מין המטבע הזה.
בשבח והודיה, כן, כן, להשם, כן.
אז, אבל זה כזה, אתה יודע, על הפונטר הזה, על הנייר הלבן, זה כזה, בשבח והודיה, רגוע, וזה, אלה השבח והודיה שהתרגלנו להם, אבל בשבח והודיה, בשבח והודיה בנימה, גם של אורי צבי גרינברג, גם של שירת הים, כשאנחנו באמת צריכים, דחוף לנו, חובה עלינו לשבח משהו, להודות שנגאלנו מאיזשהו אסון, גם בימים ההם וגם עכשיו, הנימה המתבקשת לזה בעיניי צריכה להיות הרבה יותר דרמטית, לא כמו הזמנה לחתונה של דוסים, אלא באמת למלא אותך, ללכת בתוך החצייה הזאת.
ואני גם חייב לומר, מה שאתה אומר ממש מעלה לי את זה, שאנחנו בתקופה כזאת, שקוראים בה דברים, אתה יודע, הרבה משתמשים כן. בביטוי, זה במימדים תנכיים.
ואנחנו בהודעיה שקטה, אנחנו רוב הזמן בהודעיה שקטה, ויש לזה יתרונות, אני לא אומר
שלא. ויש גם נושאים שכאילו לא נעה למשורר לכתוב עליהם, אתה כן. לא תכתוב על המלחמה בצורה כל כך גרפית, כמו שכאן יש לנו, כן, אריק חרבי תורישם או ידי, כן. נשפת ברוחך, אין נושב ברוחו, כי שמו ים, היה מכסה כן. את המצרים, מצרים צללו כעופרת. כאילו המשורר, הוא צריך לכתוב על כמה הרהורים לירים על המלחמה, על כאב, על אובדן, ובזה תם תפקידו. ויש פה, בוא נאמר את האמת, יש פה איזה סירוס.
יש ביטוי בשירת הים שהוא נורא מדבר אליי, ועכשיו חזרתי אליו כשדיברנו על זה, תמלאם הוא נפשי. כלומר, נפשי תמלא אותם. ויש פה, בסופו של דבר מדובר על יחס בין צד מסוים לצד אויב, אבל עדיין נפשי תמלא אותם, אעשה בהם כל רצוני. ונורא הייתי רוצה לקחת את הדבר הזה, עם הקונוטציה של אויב, אבל גם עם ההכלה המלאה הזאת, להגיד איזה תיאור יפה זה גם לסוג מסוים של אהבה, שאני מנסה לכלוא אותו בשיר כל כך הרבה שנים. אהבה שהיא מצד אחד הכי טוטלית, מצד שני לא באמת אהבה לאדם אחר, כי אתה רוצה שנפשך תמלא את כל האדם האחר.
אהבה שבה אתה סוף סוף מסוגל לאהוב את עצמך, מתוך הרגע, כן, מתוך הרגע, מתוך האדם האחר.
תמלאמו נפשי הזה, מי היום אומר, גם בשפה שלנו, תמלאמו נפשי.
אז אולי נלך לעוד רגע אחד, מתוך המקום הזה עוד איזה צירוף אחד, מתוך שירת הים, זה אלי וענווהו. שהפרשנות הקלאסית הכי רווחת, הסתכלתי ממש על הפרשנים בימי הביניים ומהמדרש, הפרשנות הכי פופולרית לביטוי הזה, זה אלי וענווהו. מה זה אומר? וענווהו לאל.
כן.
הפרשנות הקלאסית היא, אני אהפוך את האל לנאה יותר. כן? שחורה אני ונבה, האל בגללי יהיה נאה יותר, יופיו יהיה גדול יותר, בזכות זה שאני שר לו. עכשיו, את שירת התהילה, זאת אומרת, שירה היא מייפה את העולם, אפילו את האל, זה דבר, יש בזה איזה מימד רדיקלי. מה אתה מקבל מההגדרה הזאת לשירה? כלומר, פה השירה היא משהו שמוסיף לעולם יופי. זה, במובן מסוים, זה תפקידה בעולם, הוא מוסיף תהילה, הוא מוסיף יופי לעולם.
והיא גם נותנת לו מוחשיות, אם אתה הולך על פירוש אחר של הפועל, והנווה הוא שמות נווה, אעשה אותו, אעשה לא נווה.
נווה מדבר, כן.
נווה גם משמעות של מקום, אם אתה לוקח אחר כך את המילה הזאת, זה גם אחת מהפרשנויות לשירת הים באופן כללי, אבל גם הדיבור, היחס לאל, מבחינת הפריזמה הזאת של רוחני גשמי, היא מעניינת כאן גם בסטייה פה ושם דיבור על האל, כאל גיבור בשר ודם, וגם זה שבהתחלה השירה נפתחת באיזושהי פנייה לאל בגוף שלישי, עוברת לגוף שני, לאתה, ואז שוב יש חזרה לשלישי באדוני ימלוך לעולם, והדינמיקה הזאת של כאן ולא כאן, של נוכח ולא נוכח, זה נורא מעניין בעיניי בתוך השירה הזאת, אתה לא חושב?
אני חושב שיש פה גם, זה קצת האנדרלמוסיה של הסיטואציה הזאת, איזה כן. מקום שלרגע האדם שבכל זאת מתפלל, ויש איזו הפרדה בינו לבין האל, אבל מתוך שמחת השירה, פתאום מה שדיברנו עליו, כן. פתאום אתה מרגיש שאתה רואה עין בעין, פתאום אתה מרגיש שגם אתה נוכח בסיפור הזה, מרוב שאתה שמח בשירה שלך, ואני לא רוצה שתתחמק מהשאלה האם שירה בעיניך, גם הספר שאתה מוציא,
כן.
עדיין מסוגלת להפוך את העולם, כן? לנווה יותר, כלומר להוסיף יופי לעולם.
שירה באופן כללי, בטח, אבל ספציפית, השירים האלה, אני כתבתי אותם קצת בתחושת אשמה, כי הרגשתי שאני מכער נופים ואנשים שבסופו של דבר מאוד אהבתי. אני לא יודע למה כל הזמן חוזר אצלי הנאמנים פיצי אוהב הזה. אני רק יכול לכתוב על דברים שקרובים אליי, שאני אוהב אותם, אבל אני מתאר אותם עם החצ'קונים ועם השחורים בפנים. כאילו, אני לא יכול לתאר אותם גדולים מהחיים, יפים מהחיים. אולי, זה הענווהו שלי, אתה מבין? הענווהו במובן גם ממש לתת להם את המוחשיות כמו שראיתי במלואה, בדיוקה.
אבל אתה יודע, אולי זה לא כל כך רחוק, אפילו משירת הים, במובן שאנחנו, בגלל שזו שפה שכל כך רחוקה מאיתנו, היא נדמת לנו כל כך מפוארת, אבל בסופו של דבר, בתוך שירת הים, התמונה שמתוארת, ועם זה פתחתי אפילו את השיחה הזאת, היא קשה. צללוקה עופרת, זה לא דבר יפה לראות.
נכון.
כשאתה חושב על התיאור הזה, זה הדבר עצמו. ומתוך זה השמחה, זאת אומרת, אין עולם אחר. לא מייפים פה את האירוע של חציית ים סוף.
כן.
לא מנסים להפוך אותו למה שהוא לא. אלא אני כן חושב שבמובן הזה, היופי הוא לא להבריח את המציאות ולהציב במקומה משהו אחר. הוא יופי בתוך המציאות.
תראה, לגבי קתרזיס אני מסכים איתך. יש פה, גם בשירת הים, וגם בשירים שאני אוהב, וגם בשירים שכתבתי, מאוד נמשך לעניין הזה של הזדקחות מתוך חורבן, מתוך מוות. מוות מוות של אויבים, מוות של עולם שהיה לך, מוות של אהבה שנחרבה לך, להתעלות מתוך זה, לדבר שירה מתוך זה, עם כל הבושה והאשמה, זה דבר שקרוב אליי. לא בגאווה אני אומר את זה, אני נמשך לזה, אבל מאוד.
אתה יודע מה? כן. אני רוצה שנסיים את החלק הזה בשיחה שלנו, אני אקרא שיר מתוך הספר שלך.
כן.
שקוראים לו, ודיברנו על יופי ועל העולם, קוראים לשיר הזה, כמה יפה אהבת אנשים רגילים. כמה יפה הייתי בצורך לרצות בדיבור אחד, להיות ברצון אחד, לקרוא לכולן תהילה. אני מוכרח לשמוע שאינני מקורי, שאני נבלע בין רגילים, ששירי לקוח ממקור אהוב יותר, מובן יותר, ידוע, שאין חובה להגדירו דווקא במילים האלה ולא באחרות, כי את העיקרון גם אחרים יודעים. אני מוכרח לדעת שגם אחרים יודעים לראות מחשכתם את תהילה, לשאול אותה מתוך עצמם, מה מכל מה שעברנו חשוב לך לומר, להשאיר, למה כל כך ככה משולחת בשיר. זה הזמן, סוף פסח, שבו באים אל סף הים, אל סף המים, לשיר את שירת הים, ומי שבא איתי, אפילו שאנחנו בחוף הים של ירושלים, מה שנקרא, זהו עומר ולדמן, שהוא חבר, משורר וחוקר ספרות, ואני אוחז עכשיו בידי את הרי ירושלים, אני אקרא לזה כך, שבקריחה של פרקי תהילה, ספרך השני, והספר הזה, אני אנסה לתאר אותו, ותגיד לי אם אתה מאשר את התיאור.
כל מה שתגיד אני מאשר.
זה בעצם יומן, נכון? זה בעצם כן. יומן שירי,
נכון.
מעין יומן בשיר, שהוא מתאר את, הוא יומן אהבה לדמות בשם תהילה, שהיא ספק אמיתית, ספק משל לכל האהבות. כלומר, יש תהילה, אבל גם אין תהילה.
כן.
זה תמיד בתווך בין האישה שבעולם לאישה שבשיר. ואפילו שאלה פרקי תהילה, והרבה מהדיבור הוא דיבור לאותה תהילה, תהילה היא לא הנושא של הספר. הנושא של הספר הוא המשורר שיש בו כמיהה לתהילה. לכן היה אפשר לקרוא לספר הזה בעיניי גם ספר הכמיהה, כשם ספרו של אונר כהן.
כן, כן. היה תפוס.
אבל לא, פרקי תהילה זה שם נהדר, גם כי יש פה תמיד את תהילה כשם של אותה בחורה, אבל גם המשורר שברגע שהוא לוקח את הקיום, שאולי בעיני עצמו הוא רואה את הקיום הזה כקיום די דל, ברגע שהוא שם את זה בשיר, אז פתאום יש לקיום הזה איזו תהילה.
הלוואי, אני מקווה.
כי אצלי, הפרקי תהילה זה קצת כמו הרצון לעוצמה של ניטשה, כן? אני רוצה משהו, הפרקים האלה הם יהיו פרקי תהילה.
מקווה שזה לא ייגמר באותו אופן, אבל סבבה.
אני בטוח, אנחנו נדאג לזה. אני רוצה שתקרא את השורות הראשונות של הקדמה לספר הזה, שבעיניי גם שיר. יש הקדמה שבה אתה מתאר מה ניסית לעשות בפרקי כן. תהילה.
כן, אני כתבתי, התחלתי, בדיעבד שמתי את זה, וכתבתי, הספר הזה הצטבר בשפה שאינה שפת דיבורי או שפת שירי, כי רציתי שיהיה גדול ממני. אבל בחשבון נוסף, צר לי שלא יגיע בגלל זה אל בני הנאורים, שהם אולי קהלו האמיתי. כי כמותם הוא ממתין בלי תוחלת. פה רצית שנעצור, נכון?
נכון. כי זו הקדמה נהדרת, אבל רציתי לגעת בנקודה הזאת, שבעצם אתה אומר, הספר הזה הוא חוזר לאיזשהו מקום, שהוא מקומם של הנאורים, או הבגרות המוקדמת, אתה מתאר פה את עצמך בשנותיך כסטודנט בירושלים, נאמר, בראשית שנות ה-20 של חייך, פחות או יותר, ויש משהו, וזה מאוד שונה משירת הים. פה נשים את הניגוד משירת הים. שירת הים היא שירת אז ישיר משה. קרה לי עכשיו הנס, ועכשיו אני שר. ואיכשהו, אני חושב שהשירה העברית החדשה, המקום שלה הוא יותר מקום הפוך. לא קרה לי הנס ועכשיו אני שר, אלא אני שר מתוך זה שאני מצפה לנס, ומצפה לנס, ואולי דווקא מגיע. והשיר הזה יושב על המקום הזה של הציפייה, ולא רק ציפייה, כשאתה מצפה, מה הבעיה בלצפות? שאתה אפילו לא בטוח למה אתה מצפה.
נכון.
מה אני רוצה שיהיה כאן? זה לא שאתה יודע איך אתה רוצה שתהיה אהבתך, איך אתה רוצה שתהילה תנהג בך, אתה לא יודע, כן. אתה לא יודע מה היא אהבה, אתה לא יודע איך אתה אמור להרגיש באהבה, ולכן הציפייה הזאת היא איזושהי ציפייה להרגיש משהו כן. שאינך בטוח מהו.
אבל אתה יודע, נדבי, אתה כאילו, אתה אומר את זה, אתה מדבר על השירה העברית, ותסלח לי, אני כאילו חוזר, נתקעת לי בראש תמונה קונקרטית שלך ושלי, לפני איזה 10-11 שנה, כשהיינו חיילים בגלץ, היינו לפעמים מסתובבים, היה כזה מין איזה גן שעשועים נטוש כזה ביפו, מאחורי התחנה,
נכון.
עם נדנדות כאלה, ואתה ואני היינו יושבים, וכל אחד מצד אחד של הנדנדה, לא ברור איך זה עבד, אבל זה עבד.
יש אפילו איזה תמונה, סרטון שעשינו פעם.
כן.
כי יש מנינו הבדלים גופניים ניכרים.
זניחים, אתה יודע, בקטנה. ואנחנו יושבים שם ומחכים לתהילה. זה הדבר, לחכים לתהילה. אגב, בכל המובנים, חכים, לא יודע, שמישהו יראה אותנו מתוך האולפנים שבפנים, שלפנינו, מחכים לאישה שתראה אותנו. מחכים לתהילה, יושבים שם ומחכים לתהילה. זה הדבר, שאני יושב איתך ומחכה לתהילה, מחכה שהחיים יקרו בסופו של דבר, על הנדנדה הזאת. אחרי זה אתה יכול לעשות לזה כל מיני סימבוליקות, אבל זה הגרעין בסוף.
אז הנה אני אלך אל הסימבוליקות, דווקא מתוך מה שאמרת.
אתה כל כך צפוי.
מתוך מה שאמרת.
יאללה.
אני אלך אל הסימבוליקות, שהסיבה למשל, כן, שבמדרש, לוקחים את אז ישיר משה ואומרים, לא, זה לא רק כאן ועכשיו, אלא זו גם ציפייה, זה כי הם כבר היו במקום של הציפייה. הם הבינו שהיכולת הזאת פשוט לשיר איזו שירה מתפרצת, היא לא שם. אני חושב שזה רגע מאוד מאוד, באמת, אני חוזר עכשיו אל הרגע הזה, זה רגע שהוא ככה חרוט בבשרנו, אני ממש חושב, אבל זו גם חוויה כלל אנושית, כלומר, המשורר רואה את זה מתוך מושגים של שירה, מתי יקראו את שיריי,
כן.
מתי אני אוכל לראות את עצמי בין אותם שמות, אתה יודע, כבר הזכרנו פה שמות של משוררים, מורי צבי גרינברג ויהודה עמיחי, שיושבים, בארונותינו, עם השירות שלהם.
כן.
ואנחנו מסתכלים על הארונות הללו, השתמשנו כבר במילה הרצה, מתי אנחנו נוכל להשחיל איזה דף, משהו לתוך הארון הזה, זה חלק מהתחושה.
כן, נכון.
אבל זה לא רק מי שמשורר, אלא זה כל אדם בחיים, מתי החיים שלי יהיו משהו שראוי להירשם.
כן.
אתה חושב על זה, על המקרא, שהוא ממש לא ספר היסטוריה, הוא לא מציין הרבה מאוד דברים במסע ממצרים, ביציאת מצרים, הוא מציין רק את מה שחשוב להיזכר.
כן, אבל השאלה הקריטית היא לא מתי יחליטו, אלא מתי אנחנו נחליט שהגיע הזמן לרשום את הדברים האלה, מתי אנחנו נהיה קצת מגלומנים, מתי אנחנו נחליט שזה הזמן לשבח והודיה, בדרמה של שבח והודיה, ויש פה איזה עניין, ואני שוב חוזר לדבר הזה, שבסופו של דבר יש פה שירת הודיה, שירה דרמטית, עם החזרות, עם הפאתוס, אבל בסופו של דבר זה פאתוס שנבנה על מוות והרס והכרעת אויבים, והם צריכים גם לרומם את עצמם, זה לא רק לרומם את האל, זה גם לרומם את עצמם דרך השירה הזאת שנותנת להם כוח והצדקה עצמית.
אתה יודע, יש רגע מקראי שמשה הפונה לאל, מה לעשות עכשיו כשאנחנו בפני הים, איך נחצה את הים? והתשובה האלוהית היא, דבר אל בני ישראל ויסעו. כלומר, מה אתה פונה אליי? אתם רוצים לחצות את הים, תחצו את הים. כלומר, יש פה איזה עניין, אפרופו ניטשה, כן, של אתה צריך איזושהי עוצמה פנימית.
כן.
וזה מה שאני חושב שמשורר מחפש. זאת אומרת, עצם היכולת להוציא ספר שירה, היא יכולת לומר, יש לי איזה כוח פנימי, שאני מוכן לדבר אותו החוץ על העולם, וזה דבר לא מובן מאליו.
זה קודם כל, אתה דוחף את עצמך להגיד, תקשיבו לי עכשיו. עכשיו, ואיזה קשב יש לשירה, קל וחומר לשירה שלך, זה, אתה צריך לסובב את עצמך בכחש. זה בלתי נמנע.
כלומר, אתה נוגע בנקודה הזאת שלכאורה, אם אתה מתאר, ואני חושב שהעולם היום יותר ויותר הולך למקום הזה, אם אתה מתאר לרוב העולם, אם מתאר להמון, מה אתה עושה כמשורר, אז זה תיאור שהוא מגוחך. כלומר,
משמעית.
אני מנסה לקחת את הקיום, את הקיום עולב, שלי,
עולב עולבים.
ודרכו לומר משהו ש... עומד בחלל העולם, וזה דבר שיותר ויותר החברה רואה אותו כקוריוז.
כנלעג.
ונלעג. ולכן אני חושב, אני לא אדבר בשמות, אבל אני חושב שזה יהיה ברור, יש כל מיני חרזנים ששמים את תמונתם על כריכות ספריהם, שהם מוגדרים היום כמשוררים. מה הם נותנים לחברה? הם נותנים לחברה איזשהו אישרור מכורז, לכל מיני רוחות מאוד בסיסיות שכולם מסכימים עליהם. למשל, נאמר, כולם מסכימים שאת צריכה לאהוב את עצמך, ואני כרתבתי בחרוזים שיר על זה שכדאי לך לאהוב את עצמך. מה שאני חושב שהשירה העברית במיטבה מנסה לעשות הוא משהו אחר לגמרי. האדם שמתוך מקומו, מתוך הפנים שלו, מרגיש שהוא מוכן לתווך משהו מהשפה שהיא לכאורה רק שלו, ומדוע בכלל לתווך אותה? אם זה לא יכול להיות טור בעיתון, אז למה לתווך את זה? והמשורר מתעקש, לא, זה לא בשפת טור בעיתון, וזה לא בשפת ידיעה חדשותית, ויש לזה מקום בעולם.
כן, צריך, הצורך להקים בשירה, להקים, לא יודע אם מאפר דל, שאנחנו רוב הזמן נמצאים בו, אבל מכל שפל, אני חושב שזה נוכח גם בשירת הים, בתוך הסיטואציה כאילו היסטורית, וכמעט בכל שירה שאני מתחבר אליה, ובטח בשירים שאני כותב, אתה צריך להקים את עצמך מאיזשהו שפל, מאיזשהו מקום נמוך. להגיד יאללה, כאילו, לקום על הרגליים ולדבר.
לשלח את זה בשיר, כן. בפרפרזה על השורה שלך שקראנו.
כן.
אני רוצה, יש שיר בספר, כדאי לקרוא את כולו, אבל אני אקרא פסקה ממנו, שקוראים לו שלוש שאלות.
כן.
אני רוצה לקרוא את הפתיחה שלו, ואת התשובה הראשונה לשאלה הראשונה. שלוש שאלות אומרים כל המורים לשירה. מהי שירה? למי נאמרת שירה? ומהי השעה לומר שירה? מהי שירה? כמעשה מגיש ספורט בגלי צהל, שהיה מבודד מהקלטות משחקי כדורגל שהגיש את צרחותיו על כל שער שהובקע, ובבוקר היה משדר את הצרחות של עצמו בפינות הספורט שהגיש בקולו הרגיל. כתיבת שירה, אומרים, היא תפיסת צעקה וניסיון לשלווה בדיבור שבו זיהינו את עצמנו.
כן, זה הדבר, אתה מבין. עכשיו, בוא ניקח את זה בכל זאת לקונקרטי. אני יודע שאתה פחות אוהב, אבל בוא, זה היה בן אדם אמיתי, אנחנו יודעים מי הוא, זה גם לא כל כך קשה לנחש. ואתה, שעות שישנת בהן, אתה היית יותר ציפור לילה, אני הייתי מגיש לפניו את פינות התרבות ביומן הבוקר, הוא היה מגיש פינות ספורט, וזה תמיד הדהים אותי, איך האיש המרות, העייף, השפוף הזה, בא גמור, אין לו כוח, אין לו שידור ציבורי, אני אשתמש בשפה נקייה, בא ומשדר את באמת את הצרכות של עצמו מהמשחק שהוא שידר ערב קודם, לילה קודם, ובאורח פלא, זה ממריץ אותו. זה כמו, לא יודע, שוט של קפה, או לא יודע איך לתאר את זה. הוא שומע את הצרכות של עצמו, וזה הדרבון. זאת ההקמה הזאת שבשירה, השירה הפנימית שלו, שממריצה אותו, שמעוררת אותו, שמשכנעת אותו לדבר בכל זאת על עוד איזה משחק מאפן ברבע לשמונה בבוקר.
הפועל גליל עליון מול,
כן, הכל הפנימי הזה שלו, זה מה שדוחף אותו. אתה יכול לקרוא לזה נרקיסיזם, אבל בעיניי זה היפהפה, זה אחד הרגעים הכי יפים בעיניי בתקופה לא כל כך יפה.
ומבחינתך, ואני חושב שזה די נכון לגבי עצמי, בוא נחזור לאותו הרגע הזה.
כן.
שהיינו שני חיילים, לשנינו צמיחת הזקן עדיין לא הייתה סדירה, היום היא סדירה.
ברוך השם.
שנינו רווקים, היום שנינו נשואים.
כן.
כלומר, היינו במקום כל כך אחר, ולכאורה המקום הזה כאילו, אני אומר כאילו עבד לי. אבל כשאני חוזר אל אותם שירים, גם אלה שאני כתבתי אז, וגם אלה שקראתי אז,
כן.
פתאום אני יכול להרגיש בבשר באיזשהו אופן מדהים, או את הלחלוכית בעין שהייתה לי על הנדנדה הזאת ליד גלי צה. כלומר, זה מאפשר לך, זה נותן איזשהו נצח לחיים כל כך עובדים, כל כך קודמים, כל כך מתים לכאורה, אבל הם נוכחים. הרי המקום אצלך קיים, זה לא היה עובד, השיר לא היה מפעיל אותך, אם לא היה בך המקום שעוד זוכר את צעקת ליל אמש, כן, אפרופו.
יותר מזה, אני מרגיש דווקא ככל שאתה אומר שאנחנו מתרחקים, מתברגנים, מסתדרים, כל השטויות האלה, שמה שמניע אותי לכתוב שיר, זה לחזור, או כשחוזר בי יותר נכון, אותו המקום שבו אני, הצד שלי בנדנדה, הוא כלפי מטה. ואני חוזר להיות אותו הילד, הנער שהייתי, שיושב מאחורי בניין התהילה ומחכה לתהילה. זה המקום שמפעיל אותי בכתיבת שירה, ואולי בגלל זה, אני אגיד לך את האמת, אני גם פחות ופחות כותב שירים, כי זה לא קל, זה לא קל לחזור למקום הזה. אבל באיזשהו מקום אני מרגיש שצריך לחזור להקמה הזאת.
זהו, אני חושב שהרי התקופה שבה אתה כותב שירים ככה, בתדירות הכי גבוהה, היא תמיד בתחילת דרכך כמשורר.
נכון.
ולפעמים זה גם כמה מהם הטובים השירים שלך, אפילו שחלקם בוסריים, כי יש שם איזשהו כוח, איזושהי רוח גבית, שאחר כך בחיים שלך אתה מחפש אותה, יש שם איזו תהילה,
כן.
אפילו שנדמה לך שאתה ברגע הכי נמוך, יש לך איזו תהילה ביכולת לומר, אני אכתוב את זה, אני אהפוך את זה לשיר, ואולי בשיר. ואולי אגב, באמת, אם באמת קוראים את שירת הים, אז באיזשהו מקום, אומתנו החבוטה חוזרת באיזה כביכול רמייה עצמית, אבל חוזרת במשהו לשירת הים ההיא, אני חושב, אם לדבר על זה במונחים האל.
ואתה יודע, אם כבר אנחנו מקבילים בין אז לעכשיו, אני חושב שדילמה גדולה, כשאתה חוזר לאותו מקום, אותו מקום נמוך לכאורה, שממנו קל לך אולי יותר לכתוב שירה, אז כשהיית יותר צעיר, כשהיית פחות אהוב, אתה רצית שיראו אותך, ואולי גם יאהבו אותך דרך השיר. ואז יש לך פה נקודת הכרעה. האם אתה רוצה שיאהבו אותך מתוך איזשהו מקום מיופה, אסתטי יותר, שיראו כמה אתה רגיש ומקסים ונוגע ללב וכל זה, או שיראו אותך עם הכיעור, עם הריר, עם השפה שסועה.
אבל אני חייב לומר לך שאתה בוחר באיזו דרך אמצע, במובן שאתה שם את כל הדברים כמות שהם, אבל כן אתה כל כך רגיש לשפה.
אבל זו דילמה גם פה, כאילו תשאל את עצמך, אפילו שאתה אנכרוניסטי, איזה משה אנחנו רוצים, הוא רצה יותר נכון, שיקרה מתוך שירת הים. האם הוא רצה להיות לאוובל, או, אתה יודע, להדגיש גם את העולב, את חוסר הוודאות, את הדם, את הזוועה. אני חושב שזו לא שאלה כל כך פשוטה או טריוויאלית, לא בשירת הים, ולהבדיל הרבה מאוד הבדלות, גם לא בשירים שלנו.
צריך לומר שספר דברים, הנאום האחרון של משה, שהוא גם, אפרופו יהודה עמיחי, שמחפש דווקא את השירה הפרוזאית בתנך, הוא גם שירה נפלאה, משה ממש לא מנסה לייפות שם את עצמו.
כן.
הוא אומר שהמשפטים נפלאים, כמה מהרגעים הכי יפים בתנך, וזה גם נסגר בשירת האזינו, שהיא פיוט לכל דבר, אבל הוא גם חוזר לרגעי השפל שלו, הוא בעצם עושה, מה שמשורר עושה. בוא, אני אספר לכם את כל הסיפור מחדש, הסיפור שאולי אתם כבר יודעים את הנתונים ההיסטוריים שלו.
כן.
עכשיו אני אספר לכם איך אני הייתי בעולם הזה. ולכן אני רוצה שתקרא שיר שלך,
כן.
מתוך הספר, את הבהרה.
כן.
שזה שיר נפלא בעיניי.
זה שיר, זה קטע, אני כבר לא יודע מה עשיתי שם.
זה יפה.
זה משהו. הבהרה. ומדוע תהילה בחשיכה? ראשית, מפני שכל אדם אוהב. כל אדם יצא לו לאהוב בחשיכה. וכל מי שאהב, ירגיש ברגע ההוא בתהילה. ולכן תהילה בחשיכה. תהילה היא כיסוי על אהבה בחשיכה. כי היא מראה כל האהבות באותו החושך. ככתוב, מעטה תהילה תחת רוח כהה. תהילה אחת מדברי הנביאים ועד הנה. תהילה בחשיכה היא שעת האפשרות וחתימת כל מה שאפשרי. היא שעה שלא יכולתי עוד לראות בה את עצמי. שעה שהיו בה גלויים לפניי כל העצמי שהייתי. השעה הרעה מכולן שאינני יכול לצאתה. ועליה אני רוצה עכשיו לדבר.
אמיץ היה וזכורנה, כי את האמיצים אוהב הים, ואימי האמיץ, חברי, המשורר, חוקר הספרות העברית, צריך לומר, אנחנו הזכרנו בשיחה הזאת את גלי צהל, אתה גם איש כאן, משך שנים היית. חשוב לזכור זאת, תרמת לתקומתו של המקום הזה.
תארי המפוקפקים. כן, אתה יודע, בזמן ששמענו את שלמה, ידידנו כמובן, שאנחנו קוראים לו במילאל, אז נזכרתי בפסוק משירת הים, מכמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. והכינוי הזה נורא תהילות, זאת אומנם התחכמות, אבל זה המצב שהגעתי אליו בסופו של דבר בספר.
נורא תהילות, כן. תהילה.
אז הרי הפירוש המסורתי הוא שבכל התהילות הנאמרות אין מי שמעורר יראה יותר ממך. אבל קראתי פירוש מודרני, פירוש בדעת מקרא שנורא נורא אהבתי, נורא דיבר אליי גם בקרה של הספר, נורא תהילות, נורא על ידי תהילותיך, כלומר אימתך נופלת על כל השומע את תהילתך.
זה מצב של נשגבות בכזאת, כלומר, הנשגב...
לא, אבל זה גם מצב של שכלה, שמי ששומע את התהילה שלך, זה מעורר אימה, זה כאילו, עזוב אותי באמא שלך.
נכון, לא, אבל כשמשהו נשגב, הוא גם מעורר אימה.
כן.
אני חושב, אפילו כשאתה עומד מול שיר, אפרופו אלתרמן, כמשורר לקרוא שירה גדולה, יש בזה גם משהו מעורר אימה. מעורר יראה. כשאתה רוצה לכתוב, מעורר יראה, אבל גם אימה, אני אומר, שלפעמים אתה אומר לעצמך, מה אני, זה לא רק יראה שהיא, או, זה נהדר, אלא לפעמים זה גם ממש עושה בך פחד, ואת אומרת, אני עוזב את העת, אני לא רוצה לכתוב.
נכון.
אם הוא כתב, מה אני אכתוב? יש בזה גם את הצד של האימה המוחשית. אני רוצה, אגב, להתייחס לעובדה, הנה, אתה לוקח לנו פסוק משירת הים, בספר שלך, פרקי תהילה, בכלל בשירה שלך, כל הזמן מופיעים פסוקים. למשל, בשיר הקודם, מעטה תהילה תחת רוח כהה, זה הנביא ישעיהו. ואני חושב על זה, למשל, שאתה חוזר פה בספר פעם אחר פעם על כאשר הייתי אהיה עמך, שזה כן. בעצם פרפרזה על ספר יהושע, כאשר הייתי עם משה, נאמר כן. ליהושע, אהיה עמך, אולי זו קריאת עידוד למשורר, כאשר הייתי עם אלתרמן, אהיה עמך, למשורר שמפחד לכתוב, אבל בוא נדבר עכשיו בשפה שאנחנו לא מחבבים, סטריאוטיפית כזאת, אתה לכאורה משורר חילוני,
למה לכאורה? אני חילוני.
כן, לא, אבל המילה הבאה, עליה אני אומרת לכאורה, תל אביבי, כלומר, אני לא מתייחס לחילוני, אלא כאיזה דימוי, החילוניות התל אביבית וכו' וכו', כאיזה דימוי שטוח.
כן.
השפת המקורות היא בפרקי תהילה, עולה על גדותיה.
כן.
זה בכל פינה.
כן.
ואני רוצה שתאמר על זה משהו.
אני אגיד שני דברים. קודם כל, במסורת השירה העברית החדשה, ואגב יותר בשירת נשים, אתה יכול לראות פנייה למקרא כפנייה אל, כגיוס של סמכות. כלומר, משוררות, בעיקר, וגם ספציפית למקרא, כי זה מה שיותר התחנכו עליו, רחל ולאה גולדברג ודליה רביקוביץ', נוטים במחקר הרבה פעמים לזהות את השימוש שלנו במקרא, כאיזשהו ניסיון לגייס סמכות ותוקף בימים, בהווה, שבו הדיבור השירי הנשי, לראות בו סמכות, לצערי, זה לא היה מובן מאליו, ואני אומר גם לצערי, כי אני מאוד מזדהה עם זה, אני מרגיש שהדיבור שלי הוא חלש, הוא כמעט אימפוטנטי, ולכן באיזשהו מקום אני פונה למקורות כדי לגייס, כמו אז, את הכוח הזה, את הסמכות. את ההצדקה, so called, זה גם אירוני, זה גם פרודי, כן, אבל יש בזה גם משהו אמיתי שאני רוצה את הכוח הזה. ועניין אחר, זו איזושהי בכל זאת מידה של אירוניה שחוצצת ביני לבין המקרא מתוקף המסורת היותר חדשה של שירה עברית שיש בינינו. בואו ניקח למשל את כאשר הייתי, אהיה עמך, הפסוק הוא פרפרזה, אבל אני לקחתי את הפרפרזה הזאת כצורתה, ממאיר ויזלטיר, שכתב, יש לו שיר שנקרא יהושע הקטן הלך לגן. שם משווה את אלוהים לגננת, והגננת, אלוהים, אומרת לו, מבטיחה לו, כאשר הייתי, היא אומרת לו, הגננת אמרה לו, אהיה עמך, כאשר הייתי, אהיה עמך, יחד נוריש את הארץ הזאת, טרח, טרח, טרח. אתה מבין, ברטוריקה הילדותית המשיחית הזאת, זה העניין של כאשר הייתי, אהיה עמך, זה לא באמת קורה. אין דבר כזה שבן אדם משתכפל באהבה שלו, בפנייה שלו, במהות שלו מאחד לאחר.
זה לא יהיה אותו דבר, כי העולם כן, כי הנהר שוצף.
אבל אתה רוצה להשלוט את עצמך שכן.
אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה הזאת שלנו, ואני רוצה שנאמר משהו על משורר שידע להשתמש אגב בפסוקים ובקטעים מן המקורות, גם באופן אירוני.
כן.
וזה פנחס שדה.
איך לא? איך כמובן. אפשר אש זרה בלי פנחס?
אין אש זרה בלי פנחס שדה, אבל צריך לומר שזו אהבה, כל אחד מאיתנו בא אליה ממקום אחר, אבל היא משותפת לשנינו.
כן, נכון. חיבה סוטה כזאת, אפשר לומר.
אתה תגדיר את זה כך.
תאמר וגם תגיד.
ואתה הפנית את תשומת ליבי לעובדה שהיא ידועה ולא כל כך זכורה. שהמשפט, השם ימלוך לעולם ועד, שגם פנחס שדה משתמש בו בשיר שלו עוד מעט, הוא נאמר לראשונה, הוא מופיע לראשונה בשירת הים.
למיטב ידיעתי, אני מקווה שאני לא מחפף
אני
פה.
חושב, אני,
לא...
אני חושב שאתה צודק, כן. אם כן, נפלנו שנינו יחד.
יאללה, באשר נפלנו, נפלנו. כן, אתה יודע, אבל זה מעניין, כי אמרנו, בוא נחזור רגע לשיר של פנחס, נקרא את שני הבתים הראשונים זריז. אחר כך גם נשמע בטח. איך שהזמן עובר, איך שהזמן נוהר, אדוני תן נר, כי אני עיוור. פה ושם אני רוקד, פה ושם אני רועד, עודי, אך לא רחוק שאתמוטט, אדוני ימלוך לעולם ועד. מה קורה פה? זה נראה לי כמו פלסטר הרי, אדוני ימלוך לעולם ועד.
כן, זה אדם שכמעט מתמוטט, אבל כאילו מוציא מעצמו, אתה יודע, יש את הצירוף הזה שמוכר בשפה הדתית, על מנת כן. כלומר, מכריח את עצמו לומר, אדוני ימלוך לעולם ועד, אף על פי שהוא כרגע רועד ומתמוטט.
הוא במצב הכי שברירי. ואתה יודע, שוב, אולי זה באופן אנכרוניסטי, אבל מה לעשות? זה גם לקרוא שוב את המשפט הזה בתוך שירת הים. מה נותן את ההדגשה היתרה הזאת? בטח כשאנחנו קוראים את זה כשירה מתוך התרחשות, כשירה מתוך יציאה, כשירה מתוך אולי פחד, פני הלא ידוע, פני האימה והזוואה שישארנו מאחור, אדוני ימלוך לעולם ועד. בכל זאת, בכל זאת הזה, כן, הדבקות.
אני חושב שאגב, זה באמת דבר, מי שיודע, כשפנחס שדה, הוא כותב את השירה שלו, זה תמיד מתוך מקום, מי שמכיר את הדמות הזאת, גם בסוף ימיו, זה עדיין לא כאן, אבל בסוף ימיו הוא ממש נאבק במחלת הסרטן, אבל כל הזמן היה בו מאבק בין שני צדדים, המקום שהוא רואה את עצמו כמעט כנביא, והמקום שהוא רואה את עצמו כאחרון שבעם, ופה כאילו יש את הקפיצה מהמקום של האחרון שבעם למקום של הנביא, כלומר, אף על פי שאני כל כך למטה, ומחפש את התפוזים הכי זולים בשוק מחנה יהודה, עדיין אני זה שאומר לכם עם סימן קריאה, אדוני ימלוך לעולם ועד.
לעצמו קודם כל הוא אומר, כן, שכנע את עצמו.
שאני יכול לומר, כן, שיש לי את הרשות בכלל לומר את זה.
בדיוק.
וגם בשירת הים, כשאנחנו חושבים על זה בהקשר של הזמן שלנו, זו שירה מתוך מלחמה, ובתוך מלחמה, גם כשאתה כותב את הדבר עם הכי הרבה סימני קריאה, אתה צריך בכוח ככה להוציא מעצמך את סימני הקריאה האלה.
כן, זה באופן כללי בשירה נראה לי נכון.
עומר ולדמן, תודה ענקית שבאת לכאן, נסיים באמת עם פנחס קורא, ואולי נספיק לשמוע גם כמה צילים שאהוד בנאי אהובנו שר את עוד מעט.
אני רק אגיד משפט אחד שאנחנו נמשיך את השיחה הזאת על ברכי תהילה, בנסיך הקטן ירושלים ביום רביעי, בשבע בערב. סורי, הייתי חייב.
זה מקובל לגמרי. כתמיד אני אומר למאזינים חג שמח, ואזמין אותם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. וספר יפהפה, פרקי תהילה, מצטרף לשושלת של שירה עברית, כל הדרך משירת הים, דרך הצג ועמיחי, עד פרקי תהילה של עומר ולדמן. תודה שהיית כאן.
תודה נדב.
איך שהזמן עובר, איך שהזמן נוהר, אדוני, תן נר, כי אני עיוור. ושם אני רוקד, פה ושם אני רועד, עודי, אך לא רחוק שאתמוטט, אדוני ימלוך לעולם ועד. שמתי לב אל הנשמה, אך מי אני ואני מה, להבינה, לנחמה, ועוד מעט ואני רימה.
אני רוקד, פה ושם אני רועד, עודי אך לא רחוק שאתמוטט, אדוני ימלוך לעולם ועד. תילב אל הנשמה אך מי אני ואני
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.